רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
עבדתם כל החיים, הילדים גדולים, המשפחה מגיעה בשבתות ואתם דואגים להם. אנחנו נדאג לשקט שלכם. בלובר, יוצרים עתיד בטוח. אז מה עושים ואיך יוצרים את השקט הנפשי? חייגו עוד היום לייעוץ חינם 050-5289-292 או גשו למשרדים אורי מקלב 3 ביהוד. בלובר, שיווק פנסיוני, ביטוח ופיננסים. יש מי שידאג לכם בעתיד.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
דוידוף הובלות, מתמחים בכל סוגי ההובלות, מפריט בודד ועד דירות ומשרדים, תוך ליווי הלקוח עם שימת דגש על יחס אישי, אמינות, אחריות ועמידה בזמנים. דוידוף הובלות, 053-276-5799, 053-276-5799. דוידוף הובלות. כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
אתם מאזינים לתוכנית נפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לא יפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופים ולכל המאזינים, צהריים טובים לך שוק יקר, מה שלומך?
צהריים טובים, מצוין.
וצהריים טובים לך יקרה שלי אילנה רדה, מה שלומך?
בסדר גמור, חיננית.
רק תתקרבי.
נפגש איתך. זו חוויה מתקנת של המון שנים.
לגמרי, לגמרי.
שלא ראינו ולא התראינו, אבל אנחנו בקשר.
לגמרי. אני חושבת שאין מישהו במדינה ובחלקים גדולים בעולם שלא מכיר ולא שמע על הסיפור המאוד מאוד כואב ומזעזע. בשישה בדצמבר 2006 נפל דבר בישראל. משפחה שהייתה אנונימית לחלוטין, הפכה בן לילה למשפחה שסיפורה קרה לבבות רבים, ובראשם את בני המשפחה עצמה. אין במדינה מישהו שלא שמע על הסיפור הטרגי של תאיר זכרה לברכה. אין מישהו במדינה שלא בכה כששמע על הרצח המזעזע של תאיר, בתא השירותים בתיכון בו למדה בקצרין. עבורי, גם היום, לאחר כל כך הרבה שנים, לכתוב או לומר תאיר עם שתי אותיות זל, זו משימה קשה. משפחת רדה עבורי היא לא רק המשפחה של תאיר. עבורי היא אחת המשפחות המיוחדות שהיו בקצרין של פעם. זכיתי לחנך במשך שנתיים את רועי, הבן הבכור והאהוב, ללמד את אוהד המתוק והמיוחד, וללמד גם את תאיר זכרה לברכה, שהייתה גם פעילה חברתית ובמועצת התלמידים, עוד כשהייתה בראשית שנותיה, בבית הספר היסודי גמלה שבקצרין. לכל אחד יש את התאיר שלו, וגם אצלי בלב תמיד הייתה פינה מיוחדת לתאיר ולכל בני המשפחה. פינה ומקום מיוחד שתמיד יואר בזכות תכונותיה, אופייה המיוחד והקשר האוהב שהיה לשתינו. אהבה מיוחדת שאין לה זמן או מקום. בכל מפגש, כשאני פוגשת את אוהד ורועי האהובים עליי, במפגש עם שמוליק זכרו לברכה, ולפגוש אותך אילנה שתחיה לי עד 120, ליבי מוצף ברגשות. נרגשת לארח אותך כאן אצלנו ברדיו סול. ואנחנו נפתח את התוכנית עם השיר ממעמקים של עידן רייכל.
ברגליך יחיה, מי יופך עוד מכל אוהב
שידור חי, נפגשים מחוץ לקופסה, בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
השיר הזה מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד משמעותי, וראיתי אותך ככה מפליגה יחד איתו.
אחרי כל שיר, יש בשירים שנשארו במסגרת מתאיר, יש איזה סיפור. אני זוכרת כחודש בערך לפני שתאיר נרצחה, הגיעה הביתה. כמובן, היא נכנסת ויש קיר מפריד ביני לבין המטבח מהפתח של הדלת. אמא, אמא, איפה את? אני אומרת לה, פה. והיא ראתה את הארסת עצבות או הכעס שהיו על פניי, בלי הרבה דיבורים, נקשה לה, אז היה את כל המערכת הזאת עם הדיסקים. נקשה ולקחה דיסק, ידעה שאני מעריצה שרופה פשוט של עידן רייכל, ושמה את השיר הספציפי הזה ואמר לי, עכשיו אני מורידה לך את זה לטלפון. עד היום, 13 שנה אחרי, השיר הזה מתנגן אצלי בפלאפון כקבלת שיחה. אנשים נרגשים, והאבסורד הוא כמה זה מחבר בין אז להיום על מי שהייתי בשביל תאיר, או תאיר הייתה בשבילי. כי הכל עשיתי ואמשיך לעשות למען תאיר.
אני אתן שני מספרי טלפון, אם יהיו לנו צופים או מאזינים, סליחה, שירצו ליצור איתנו קשר. אז הטלפון שלנו זה 03-677-3636, ומי שיהיה מעוניין לשלוח לנו הודעת וואטסאפ, 053-807-1213. בפתיח אני אמרתי שלכל אחד יש את התאיר שלו. את אומרת תאיר, ואני רואה אותה ככה רצה בבית הספר, עם האנרגיות שלה, והיא הייתה פיצית כזאת, גם בגיל, וגם כזאת כמו איזה בובה קומפקטית כזאת, אבל עם אנרגיות של איזה 20-30 ילדים לפחות. ובפתיח דיברתי על כל הקטע שלה, של הפעילות החברתית, שהייתה נמרצת והייתה במועצת תלמידים בגיל כזה צעיר, שזה היה פשוט, פשוט מדהים. ואני יודעת בדיוק כמה היא עשתה למען כל מיני עניינים בכיתה. אני זוכרת שהיא הייתה מאוד מאוד דעתנית, אפילו הייתה, מבלי לציין שמות, הייתה שנה שהייתה איזושהי מורה שפחות אהבתם. ואני זוכרת טוב מאוד, הזיכרון עובד כמו שצריך, ואני זוכרת שתאיר באה אליי ואמרה לי, תקשיבי, והיא עושה ככה, והיא עושה ככה. ואני עמדתי אז ואמרתי, וואי, וואי, תראו את הפיצית הזאת, איך שהיא יודעת לעמוד על, על דאטה.
כלומר, חננית, את יכולה את להיות עדה לכך שלמעשה כל מה שאני עושה היום, שזה קל וחומר אחרי רצח של ילדה, למעשה הייתי גם לפני, בשביל הילדה או בשביל הילדים. כי תאיר העבירה לי תמיד את המסר הזה מבית הספר לבית, ואני פעלתי כדי לסדר, וזה מבלי סנטימנטים. אני זוכרת שבאת ביקשת שאני אמנע את ההפגנה.
נכון, אני חזרתי, אני חזרתי בדיוק אז מהטקס שלי, מהתואר השני. נכון. אני למדתי באנגליה, וחזרתי שוקי, תראה, את מזכירה לי, חבל על הזמן, חזרתי הביתה, ואז שמעתי שיש שביתה בבית ספר. אמרתי, מה זאת אומרת שביתה? אמרו לי, כן, יש שביתה בבית הספר. אמרתי, מה קרה? מה, מומי? ואז הבנתי, וכמובן מבלי לציין שמות, ובאתי אליכם הביתה, ואז דיברתי על לבכם, וחזרתי לפיקוח, ואמרתי להם, טוב, אני אכנס לגשר שם בין העניינים, וניתן את הבטחתי, ולקחתי על עצמי לחנוך אותה. אגב, פגשתי אותה אחר כך באיזשהו בית ספר, שהבנתי שהיא דווקא מצליחה שם, ואת יודעת, היא הסתכלה עליי במבט מתחנן, בבקשה, אל תגידי עליי מילה, ובמבט מגיב, לא דיברנו, כן? נתתי לה כאילו את מילתי במבטים, אבל כן, זה באמת להראות כמה שהקשר הוא היה קשר מאוד מאוד עמוק, ובכלל כל הקטע הזה של הקהילה. ואני חושבת שכשקורה מקרה כזה מזעזע במקום כמו קצרין, זה עושה והופך את כל הסיפור למשהו אחר לגמרי, כי החיים אז בקצרין של לפני עשור וחצי, הם היו חיים קהילתיים, אני לא יודעת מה קורה היום בקצרין, אבל היו חיים קהילתיים, כולם הכירו את כולם.
כולם דיברו בגובה העיניים.
ממש, ממש, כן, כן, כאילו זה היה...
היה הערכה, היה כבוד, כן, היה באמת.
כשקרה המקרה, אני כבר לא גרתי בקצרין, אבל אני זוכרת את הרגע שאני קיבלתי טלפון מהאבא של הילדים שלי, שהרים טלפון ומספר לי את זה, והתחלנו קודם לדבר על זה כאן בחדר ההפקה, ואני פשוט נותרתי בהלם, ואני חייבת ממש להגיד לך ולשתף אותך, אילנה, שבכל מפגש שלנו, ולא משנה איפה זה יהיה, אם זה היה פתאום שפעם נפגשנו עם שמוליק בכנרת לפני כמה שנים, כאילו עומד לי על קצה הלשון לשאול, לא רק מה שלום הבנים, מה שלום תאיר, זה לא, פשוט לא נתפס. ועבורי, כמורה, הקטע הזה שתלמידים שלי נהרגים, אם זה בצבא או אם זה בתאונת דרכים, והדבר הכי מזעזע זה הרצח הזה, זה קורע אותי מבפנים. אני לא יודעת אם מישהו פעם דיבר על הסוגיה הזו, או לקח פעם את הסוגיה הזאת, מה קורה למורים, שהם בעצם הופכים להיות סוג של מורה שקול. ששוכל את התלמידים שלו. זאת, אין לזה איזשהו מקום שמישהו, אני חושבת, פעם נתן על זה את הדעת בצורה מאוד משמעותית, כי קודם כל, אך טבעי הוא שהכאב הוא של המשפחה. ויש כל כך הרבה מעגלים.
בטח, יש את החברים.
לגמרי, לגמרי.
את המורה שמלווה באותה לגמרי, שנה.
נכון,
איתו,
נכון.
את נכון. כל מי שפעיל גם בדברים לגמרי, אחרים.
לגמרי.
אמר לי המורה לריקוד, הוא אומר לי, אני זוכר אותה, את הקטנטונת הזאת עומדת ועוקבת אחרי כל תנועה נכון, שלי, איך אני מלמד
נכון,
אותה.
נכון.
הוא אומר, לעולם התמונה הזאת תהיה לי בכל,
נכון.
בכל כיתת ריקוד, אני אראה את התמונה הזאת, איך היא עקבה. אבל, ויש אבל גדול לצערי, אני לא חושבת שהיה לי ידע כזה גדול או ידע נרחב אם לא הייתי בזכות העיר, בוועד הורים מרכזי. כי כמו שאת ציינת לפני כן, את לימדת את שתי.
היית, אבל את היית, אבל את היית אימא מאוד מאוד פעילה. סליחה, את היית בוועד הורים, גם כשרואי היה תלמיד.
אבל לא רעשנית.
לא רעשנית, אף פעם לא היית רעשנית. זה תמיד היה לחיוב, ותמיד ממקום אוהב, ותמיד ממקום אכפתי. וזה משהו שהוא מאוד מאוד אפיין אותך, כל הקטע הזה של האכפתיות הזאת, שהיא באה, צריך לידי ביטוי עד היום בהמון המון תחומים.
כן. והחשש הגדול שלי היה שתאיר תיכנס לחטיבה. זה משהו שהתבטא בישיבות אחרונות שהיו לנו בוועד וזה, ולא יודעת למה. משהו לא היה לי טוב. שמעתי והיו סקרים שהחטיבות הבוגרות לא כל כך מצליחות. אני זוכרת את הוויכוח האחרון שהיה עם הוועד, זה מה, יש שם מחשבים, יש שם מכשור מתקדם. ואת יודעת, אני היה יותר אכפת לי שיש חיבור בין מורה לתלמיד. בין הבית ספר, יש את הרמת אנושיות, על להסתכל לתלמיד בעיניים, פחות שיהיה מחשבים ואנשים.
הקשר הבין אישי.
כן. הפחד שלנו כהורים, בדרך כלל, הוא בעיקר כשילדים הולכים לצבא. הפחד שלנו כשהם מוציאים את הרישיון. זה פחד שמלווה אותנו. אז בתקופה הזאת ובקצרין, לא היה לנו אפילו פחד שהילדים הסתובבו עד 11 ו-12 בלילה.
גם בשעות הקטנות של הבוקר, לבד אפילו, ממש.
כי ידענו שיש אפילו מין מגננה כזאת של הורים שמסתובבים ומגינים על הילדים ושומרים. בית ספר זה המקום השני שוואלה, הלכת בשקט, שמת את הילד שלך שמה ואמרת שישברו את הראש. אתה לא מאמין. לא מאמין, אפילו לא מסוגל לתפוס את ההפתעה הזאת שקרה בתוך בית ספר נופי גולן.
איפה זה תופס אותך?
קודם כל זה יום הכי אופטימי שקמתי. אני קמתי מהבוקר ואני אמרתי, היום אני רוצה להפתיע את העיר. תעיר הייתה טיפוס שעסוקה, כמו שאת אומרת, מבוקר עד ערב. והייתה גם רוקדת ששילבה את האהבה המדהימה שלה לריקוד.
תתקרבי רק למיקרופון, כי
שומעים,
שומעים טוב. כן.
והיא גם אהבה ללמוד מאוד, שהייתה תלמידה מאוד מצטיינת. גם אני סטודנט, מצוינות 2000, תלמידה שכבתית, מה לא? אני זוכרת שהיא הגיעה למין צומת כזאת של בחירה, כי היא התקבלה ללהקה ייצוגית של רמת הגולן בריקוד, ואז היא התנגש בשעות אם גם אני אהיה סטודנט. אז אמרתי לה, טוב, מה נעשה? אמרה לי, אמא, תני לי לחשוב, ואז היא ניגשה, אז מי שניהל את הפרויקט הזה, זה היה אודי. אמרה לו, אודי, אני מאוד אוהבת ללמוד, אבל אני אוהבת יותר לרקוד. והיא ויתרה על גם אני אהיה סטודנט לטובת הדבר שהיא מאוד אהבה. היו לי טענות ומענות בתור ועד, כאילו גם כלפי המורים, וספציפית הייתי מדברת, לא הייתי עושה מזה רעשים גדולים. אבל אין מה לעשות, צריך להכיר בעובדה, נופי גולן קשל בה בלי שום קשר לרצח. בפעם הראשונה שאני מגיעה לישיבת ועד הורים מרכזי, אני שומע דברים מחרידים. ואתה אומר שאלוהים יעזור, בואו נעשה מעשה. ואז באה סתירת לחי הזאת, לכולם אני חושבת. זה לא רק למשפחת רדה. העצוב מאוד הוא שהתהפכו היוצרות. כלומר, במקום שוועד הורים יבוא ויהיה במקום של המשפחה, ויגבה את המשפחה, ויגבה את ההורים, שכמו שאת אומרת, זה משפחה מורחבת שנפגעת. זה הורים, זה מורים, זה... הלכו ועשו הכל כאילו לחזיר מחר את השגרה.
אני חושבת שזה היה, לא שאני בא עכשיו להגן על מישהו, אני פשוט מנסה להיכנס רגע למחשבה. אני חושבת שמרוב ההלם שקורה דבר כזה, זה אין מילים לתאר סיטואציה שכזו. אז כנראה שהיה מין רצון, גם לפי מה שאני יודעת, לא טיפלו בצורה נכונה מבחינת לסגור את המקום, לסגור את האירוע, זה ככה חנני. מרוב סיפורים ועניינים שאני לא בקיאה בהם, כי מי שבקיא בהם זו את, בטוח. אבל היו כל מיני עניינים, כי לחשוב על קצרין של פעם, שקטה, שהדבר המרעיש היחידי זה מטוס שחולף לו פתאום בשמיים.
זורק פצצה.
כן, ופתאום יום בהיר אחד, זה, אני חושבת, הסיפור המזעזע הזה, הוא שינה המון המון כאן בכלל במדינה, ולאו דווקא רק בקצרין.
לצערי לא שינה בקצרין דבר.
אוקיי.
אני יכולה להגיד את
אוקיי.
זה ולהעיד.
אוקיי.
יותר מכאן, גם אם אנחנו מדברים בקנה מידה מדיני, אז אני רוצה לומר לך, כשבאו והביאו לנו דוח של משרד החינוך, אז להגיד לך שהשתנו דברים, אז נכון, באמת, היא אמר לזכותה של דוקטור אופרה שטיין, שבאה ועשתה שינויים הדרגתיים, אבל די משמעותיים. אבל חודש אחרי הרצח, אני באה אל העיתונאית, אומרת לי, אילנה, בואי, אני רוצה לצלם את זירת הרצח. אמרתי לה, מה פתאום? כרגע אין ולא ניתן לעבור עכשיו. כבר תוך חודש כבר התחילו לקבל ולשום מסומים ולא להרשות ויותר פיקוח. אמרה לי, בואי נגיע לבעיה ונתמודד איתה. נכנסנו לבית הספר, לא היו שומרים. נכנסנו לזירת הרצח, הרמנו את הסרט, נכנסנו לתוך תא השירותים, צילמנו. ואז פוגש אותי, יותר אחרי שיצאנו, פוגש אותי מי שהיה המנהל אמניסטרטיבי, ניסים קליפה, ואמרתי לו, מה ניסים? כל יום קורה פה רצח, אה? באופן חופשי נכנסתי לפה. מה קרה? שום לקח. אז הדברים ממשיכים להשתנות, להיות כמו שהם. וזה לא רק פה, זה גם בבתי ספר אחרים. אני לא באה להגיד, זהו, רק הצירין, רק הבית ספר. לצערנו, אף אחד לא לוקח את זה שלי זה יקרה. או לנו זה יקרה. את מבינה? המסורת הזאת להרחיק, אצלנו זה לא ייגע, אצלנו זה לא יבוא, אצלנו זה אחרת, אסמוך עליי. גם המושג הזה של אסמוך עליי, הכל יהיה בסדר. אנחנו רואים את זה גם בקטע של 11 הנערים והנערות שנהרגו במכינה. שכל ההתראות וכל העולם מדבר שאתם לא תצאו לטיול הזה ו... סלחי לי על הביטוי שכולם יקפצו לנו ואנחנו נצא לטיול הזה ו-11 ילדים וילדות.
לא חברו.
שאני בשוק מזה. אז אין לקחים. אבל זה חלק מהמלחמה שלי היום.
אנחנו ניגע בזה ממש בקרוב. אנחנו נעשה לנו איזושהי אתנחתא מוזיקלית. אחד השירים שאת ביקשת לשמוע זה תחזרי של פאר טאסי.
שגם אחריו יש סיפור.
כן, ואנחנו נשמע את הסיפור אחרי השיר. תודה.
מלא באבק בחדר קטן לא בוכה, רק צוחק על עצמי מתעורר מחלום בסופו של היום וזה לילה ראשון לבדי כמו איש שנופל מתוך סרט אפל לפני רגע היית בחיים אני מתמוטט השעון מתקתק ובוכה רק לך אלוקים תחזרי אני כאן לבדי שוטט בדמי אוספת שמרי לבבי ואני מזמן לא אני מאז שעזב כך אותי מלאך בלבן מצטער לעולם מצטער על הכל ילדתי והבית יתום אחכה בכל יום מצעדי ילדותך התמימים אחזרי אני כאן לבדי שוטט בדמי אוספת שברי לבבי ואני מזמן לא אני מאז שעזב כך אותי שברי לבבי ואני מזמן לא אני מאז שעזב כך אותי
וזה שלה, כל אחד עם הסיפור שלו. שמענו עכשיו את השיר תחזרי, שאני יודעת שיש לך ככה דברים לספר ולשתף.
באחד מהימים, מאחד תחנות הרדיו מתקשרים אליי ואומרים לי, שלום, אילנה, אנחנו רוצים שתייחסי לשיר תחזרי. זה נכתב והולחן על ידי פאר תעשי שדיבר עם בעלך. ובפסטיבל הזמר שחזר לאחר הרבה שנים מהקטע של הענה שלו בערוץ 11, התחדש עוד פעם והוא זכה במקום הראשון. אמרתי, איזה שיר. לא מכירה את הדבר הזה, לא מכירה את הזמר הזה. ואז אני זוכרת, אמרתי, רגע, ויש לכם את הטלפון של הזמר, אני יכולה לדבר איתו? ואז מתברר שמשיגים לי, אני מדברת איתו, והוא אומר לי, תשמעי, בעלך יצא לי לדבר איתו, ביקשתי רשות לכתוב שיר לזכרה של הבת שלך, מבלי כוונה לציין את זה בשום מקום ובשום סיטואציה. אני לא יודע איך זה הגיע לרדיו. אמרתי, אוקיי, קודם כל השיר מדהים וזהו. הוא אומר לי, עוד יומיים יהיה גם עם קליפ בערוץ 24. אחרי יומיים אני ניגשת, רואה את הקליפ בערוץ 24. הוא נתן לי גם את הטלפון האישי שלו. אז אני גם בציניות שלי אמרתי לו, כן, אחר כך יהיו סביבך כל היחצנים וכל הזה.
לא אני נשמע.
אני כן. האחרונה שאתה תענה לי או תדבר איתי. ואז כשראיתי, אז ראיתי לנכון, אמרתי, בוא ננסה להגיד לו תודה רבה. אז באמת הוא ענה לי ישירות, ואז הוא אומר לי, יש משהו בקליפ שאת רוצה לשנות, וזה, אמרתי לו, תשמע. אני לא יודעת אם אפשר לשנות, כי כבר הקליפ קיים. אז הוא אומר לי, מה את רוצה? אמרתי לו, יש קטע מהבת מצווה של תאיר, שהיא אומרת...
שהיא רוקדת.
לא.
אז?
שהיא אומרת, ותודה לכולם.
אוקיי.
וזה מבחינתי, כאילו, יום למחרת אתה רואה את הקליפ ביחד עם הקטע הזה, שזה, זהו, קנה אותי. עכשיו, די, כאילו, עשיתי ניסיונות כל פעם להשיג אותו, הוא תמיד ענה לי, תמיד התייחס אליי. לימים, כשהתחלנו עם המרוץ אחרי הזמן להקמת בית הכנסת לזכרה של תאיר, אז הלכנו בגיוס ההמונים בהדסטאר, והוא הראשון שפנה אלינו, אמר, תזכירו אולם, תזכירו מקום, כמה שיותר גדול, כל הכרטיסים לטובת בית הכנסת. וכך היה. שכרנו אולם בקריית שמונה, היו כ-400 ומשהו איש, נתן מופע מלא, מרגש מאוד. ואז גם בפתיחה, שהוא בא כדי ללוות אותנו בפתיחה,
זכרת.
ממש באקראי, שמוליק מבקש ממנו את השיר בשבילי, שזה למעשה השיר האחרון. עד היום הזה, כל בקשה או כל פנייה שלי אליו, הוא באופן מוחלט, בלי היסוסים. כולל זה שלפני שבוע החלטנו לעשות ערב פיוטים וסליחות בבית הכנסת.
ראיתי בפייסבוק.
ואז פניתי אליו, היום אשתו טל המדהימה מנהלת אותו, אמרה לי, פאר אמר מה שאת מבקשת, אני לא אתווכח איתו. והוא הגיע, למרות שהוא לא הרגיש טוב, הגיע, נתן שתי שירים וחזר. אז אני די הרבה כבוד גם לו, גם למשפחה שלו המדהימה, שמלווים אותנו, גם מערכים אותנו הרבה פעמים. לא פעם הוא מזמין אותי למופעים שלו, לא תמיד הרבה פעמים יוצא לי. אבל אני רואה מעבר לזמר ויוצר מדהים, גם נשמה טובה.
שזה החלק שהוא החשוב.
החלק הכי חשוב, אני חושבת, כי במסכת, שוב אני אומרת, 13 שנה מאז שתאיר נרצחה, ואני מסבירה את זה הרבה פעמים לאנשים, זה במה שהיום אני יכולה לדבר עליה, במה שהעמידה את כולנו, את כולנו כחברה, את המשפחה שלי כמשפחה, את החברים, את המוסדות, כל מי שהיה, עמדנו על אותה במה. השאלה מי החזיק על הבמה הזאת לעמוד, מי נפל, ותאמיני לי, חננית, טובים וגדולים נפלו בה.
13 שנים חלפו, ובעצם אפשר להגיד שזה כאילו כמה מחזורי חיים עברו במהלך ה-13 שנים הללו. אם זה עניין של בית המשפט, ואם זה עניין של אשם, לא אשם, ואם זה עניין של איפה זה תופס אתכם כמשפחה, והילדים גדלים, והשנים חולפות.
וחתונה של אוהד.
וחתונה של אוהד.
ולידת הנכד.
ולידת הנכד המתוק.
חישוב מסלול מחדש, שכשהיום הרבה פעמים חברות שלי אחת והן יושבת כאן.
נכון, ציונה יקרה, נכון.
אומרת לי, נו, תעזבי את קצרין, תבואי. אני אומרת להם, אתם לא מבינים, לא כל כמה שנים יוצא לי לחשב מסלול מחדש. אז תנו לי להקל את המציאות, כי גם לפני 3 שנים שמוליק נפטר, שזה היה גם קטע מאוד קשה וכואב ולא פשוט. אז לא קל כל פעם להרים את עצמך מחדש.
לגמרי, קשה מאוד, שאני אמרתי, איך הוא חיכה להגיע ולהיות בבית הכנסת, ואם זיכרוני אינו מטעני, יום למחרת הוא נפטר.
כן.
נכון?
אני זוכרת.
אני זוכרת שבאתי, חיבקתי אותו, נשקתי אותו, ובליבי...
הוא זיהה אותך.
ברור שהוא זיהה אותי, ברור שהוא זיהה אותי. ובליבי ידעתי שזאת תהיה הפעם האחרונה שאני אראה אותו.
קודם כל זה היה אבסורד, כי כל האנשים אמרו לי, תקשיבי לי, הוא יודע... את, למה לא הבאת הילד שלך? מה, את בת לבד? הוא התייחס לאחד-אחד. אני זוכרת יומיים לפני בבית חולים, ניגש אליי הפרופסור של המחלקה בבית חולים פוריה, ואומר לי, גברת ארדה, אני צריך אותך לשיחה. אומר לי, תגידי לי, את מציאותית על הקרקע? אני מכיר אותך עם אישה עם רגליים על הקרקע. מה קורה לך? אמרת לו, מה הבעיה, דוקטור? הוא אומר לי, את חושבת שאת יכולה להוציא את בעלך מפה לבית הכנסת? אין מצב. הוא כל רגע אמרתי לו, תן לי לעשות את זה. ואז נרתמנו על ידי...
אמבולנס המשאלות.
אמבולנס המשאלות, שזה דבר מדהים.
שזה המקום מדהים, לציין את האנשים האלה.
מקום לברך ולציין.
לגמרי.
ושהיו שם מבלי סגירות מעגל, מתברר... היה שם הפרמדריק שהוא הוציא את הגופה של תאיר, מצא את עצמו, מביא את האבא למקום.
וואו.
היה שם הנהג שהיה מוכן בהגרלה לשלם 1,000 שקל רק כדי שיתנו לו להסיע את שמואל. כי זה אחד ששירת איתו לפני כ-40 שנה בצבא.
זאת אומרת עכשיו בצבא, ואני רואה אותו רץ עם המדים, לבוא, בא לבית ספר, מה העניינים, מה עם מועד, מה עם זה, מה עם זה.
הוא היה, כן, מאוד מאוד מעורב, ואמרתי לו, אנחנו נלך, מה שצריך לקרות יקרה. והגענו, ועשינו את הטקס, והוא ראה, והוא שמח, והוא היה מאושר. חזרנו, ואחרי כמה שעות. זה היה מה שנקרא להגיע לפסגת האברסט וליפול למחרת.
ממש ככה. ממש. אנחנו נקשיב עכשיו לשיר של ריטה, הידיים הקפוצות, ונשמח אחר כך שתסבירי לנו, תשתפי אותנו למה בחרת בשיר הזה.
ודאי. ולא יהיה ממה לחשוש וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד זה יבוא בטוח בעצמו כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו וזה יבוא אתה תראה הידיים הקפוצות יתרחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא
כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל אתה תראה הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל שלם עם עצמו וזה יבוא אתה תראה הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל אתה תראה הידיים הקפוצות יתארחו והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו
ריטה, ידיים קפוצות, שרנו לנו פה.
קודם כל זה זמרת שאני מעריצה, מעריצה משנים, אני כל כך אוהבת אותה, היא כל כך נוגעת לי הרבה פעמים בנשמה ובלב. אבל זה שיר שתפס אותי דווקא במקום שהגעתי לצומת של זהו, אני רוצה למות, לא רוצה להמשיך לחיות. זה לא מובן מאליו לחיות בלי תאיר. ונסעתי למסע, מלכת המדבר. מה שאמרה לי המדריכה שלי, ענבל המדהימה, שתחזרי תביני. אמרתי, איזה תחזרי ואיזה תביני, אני הולכת לשם להתאבד לך, אני לא חוזרת. ואז הגענו במסע הזה, 5,000 גובה לטיבט. אנחנו מגיעים לשם ממש על
קצה המזג
לפני, ב-2012. עם 40 נשים, כאילו לא היה לי כאב ראש מספיק גדול בחיים, אז עוד 40 נשים שהן מדהימות אחת-אחת. וזאת היא ההכרת תודה שלי, שאני יכולה להגיד להם מהיום, שהן המשפחה הכי מדהימה שיש לי. והגענו בשבת, עייפות, רעבות, היה לנו פקק בדרך, ואנחנו, זה היה טיול של מסורתיות, של להספיק את השבת, ואנחנו מגיעים, והכל טוב ויפה, והצלחנו לעשות את ערב שישי כהלכתו. בשבת התיישבנו לנו ככה במרפסת, וזו הייתה ההזדמנות של כל אחת, סוף סוף, לספר כל אחת הסיפור שלה. אתה מגלה למעשה שלכל אחד יש שק שהוא סוחב איתו בחיים, ושאתה כזה קטן, ואתה לא רוצה להתחלף עם אף אחד. ואז מגיעים אליי והחלטתי שאני נותנת את ההרצאה שנתתי ביום עיון לזכרה של תאיר. שאני מספרת וזה, ואז אני נותנת קטע של השיר, שזה של ריטה. שהתפילה שלי, שבאמת הלב ייפתח, ושהמקום הסגור הזה, והעצוב הזה, והמקובץ הזה, ופתאום כל הבנות, 40 נשים, קמו, נעמדו על הרגליים, חיבקו אחת השנייה, ושרו את השיר, וכל אחת בכתה מהמקום שלה, שזה משהו ש...
עוצמתי.
כל פעם שאנחנו נפגשות, פעם בחודש, אנחנו שרות את השיר הזה, כי זה עוצמה שאין לתאר באותו רגע, ומאותו רגע אתה מחליט, אני חוזר לחיים, אני אנצח אותם, ואני אחיה אותם, לא כמעט טוב, מצוין.
שוקי, אני בטוחה שיש משהו שאתה רוצה לשאול את אילנה. שוקי בדרך כלל חלק פעיל מאוד בתוכנית, ואני יודעת ואני רואה, ואת שוקי על הבעת פניו, את הדילמה. אני כן, אני אשאל, אני לא אשאל, בשל רגישות הנושא. אז תרגיש חופשי.
אותי מותר לשאול הכל.
בדיוק.
לא, האמת, קודם כל, את אילנה אני מכיר פעם ראשונה כאן.
כן.
ורק ראיתי בתקשורת, ואני מנסה להבין מאיפה הכוחות. זאת אומרת, את קודם כל, לא רק, את גם משרה שלווה.
נכון.
משרה ביטחון, הרגשה מאוד כיפית להיות איתך.
נכון.
ואני מנסה להבין מאיפה הכוחות.
אז קודם כל, אם אנחנו חוזרים אחורה, ויש הרבה פעמים אומרים שעושים לי עוול בתקשורת, שמראים אותי כעוסה תמיד,
כן,
את הניואנסים.
לפי התקשורת, את כל הזמן בכעס.
את הניואנסים האלה, וזה נכון. יש בטראומה הזאת שלבים. שיש לך את השלב של הכעס, שאתה לא רואה בעיניים, שאתה לא שומע, שאתה לא חושב. אתה פשוט רק, מה שנקרא במילה הכי בוטה, מקי, 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 מקי ויורק, מקי ויורק. אחר כך מגיע השלב הזה שאתה מתכנס בתוך עצמך, ומנסה להחזיר את המעגל לשפיות, עם כל המסה הזאת. ו... לומר את האמת, באיזשהו שלב גם סגרתי את הבית, גם מפני התקשורת וגם מפני זה כמה שנים טובות, כדי להתכנס ולהתחיל לחשוב. בקטע הזה גם החלטתי לקחת את האחריות, לטפל בעצמי. אז הלכתי לפסיכולוגית וישבתי, ופתאום גיליתי שלא כולם נחמדים אליי כזה. הפסיכולוגית נותנת לי בראש ומאירה לי על דברים ומנסה... להרים אותי ולסובב אותי ולסדר אותי ולשים לי את המראה מול הפנים, וזה קודם כל עשה לי טוב. אחר כך היה שלב מסוים שדווקא מהמקום של השמחה, שזה כשנולד לי הנכד, הייתה לי את ההתמוטטות, לא ברצח של תאיר. והרגשתי שאני, אין לי אוויר, אני לא יכולה לנשום ולא יכולה זה, ופעם ראשונה אני הולכת לבדיקות, והרופא אומר לי, תקשיבי לי גברת רדה היקרה, את לא יכולה לרוץ וזה, ולהסתובב ולצעוק ולדבר וזה, ולהיות שפויה. אני ממליץ לך על כדור. אז די, את יודע, יש לנו את הסטיגמה הזאת שלא לקחת את הכדור הזה, כי שמה יחשבו שאנחנו לא נורמלים. דחיתי זה, ואחרי שנה לקחתי את הכדור. אני רוצה לומר לך, אחד הטענות שהיו לי כלפי הכדור הזה, זה היה, באתי לדוקטור, אמרתי לו, תשמע, אני חושבת שאני אפסיק אותו. הוא אמר לי, למה? אמרתי לו, הפסקתי לבכות. ברגע שהפסקתי לבכות, הוא אמר לי, את תבכי כשצריך. וכשהפסקתי לפקוד והתחלתי לראות את הקרני אור הקטנים, את השמחה, את אלה מי שלצידי, היה לי כמו שידור חוזר לצערי, כשתאיר נרצחה, אמנם זה משהו אחר, אבל כששמוליק נפטר, שזה חוויתי את זה בלייף, כשתאיר נרצחה לא יכולתי לראות כלום כי זה נמחק לי מהזיכרון. ראיתי את האהבה, ראיתי את החיבוק, ראיתי את התמיכה. לא יכולתי להתכחש לה, והחלטתי שאני היום יותר חושבת לפני שאני עושה משהו, שוקלת את צעדיי, עושה הכל יותר פחות פרובוקטיבי, יותר, וזה נתן לי יותר את השלווה. פחות לרוץ האולפן הזה ולרוץ האולפן הזה ולרוץ האולפן הזה, פחות להתעסק במשפט והכל. אני עוסקת, יש לי היום קבוצה מדהימה, מדהימה, מתאימה של אנשי סייבר ומחשבים וסאונד שבודקים כל שורה מכתב החקירות וכל, ואנחנו פועלים ואנחנו מציפים דברים שהוסתרו מבית משפט. אבל כשאני עושה את זה בשקט, זה נותן לי את השלווה. וגם עצם העובדה שאני פועלת בהרבה דברים אחרים להחיות את העיר, כמו יום זיכרון, יום עיון לזכרה של תאיר שאני עושה בבית ספר,
שזה יודעת, כבר מסורת של שנים ארוכות.
מסורת של שנים ארוכות, שאת יודעת, מספיק שבאים לי תלמידים ואומרים לי, אילנה, אנחנו מחכים ליום הזה, כי יש בו משל ונמשל, ויש בו יותר לקבל. אחת אמרה לי שם התלמידות, תקשיבי לי, אני פניתי לכל המשפחה שלי שתתרום לאדי, כי מה שאת סיפרת ומה שתאיר רצתה, זה לקחתי לי את זה כדגל ולהעביר את זה כמסר. אנחנו מעבירים כמו מסרים של קבלת האחר, קבלת השונה. אנחנו מביאים מרצים באמת שהם דוגמה ומופת, ואני יכולה להביא שורה של אנשים מדהימים, מדהימים שבאו לבית ספר בתרומה ומבלי ליחצן את עצמם, שנתנו ערך מוסף ליום הזה, שמבחינתי תאיר חיה לכל דבר. אז יש את לפני החגים ויש את השבתות, שזה כואב וזה קשה, אבל גם לצערי אני יכולה גם להגיד מהמקום שקשה לאנשים לקבל אנשים עצובים, אז אתה גם לומד לשים מסכות.
נכון, אנשים
כדי שיקבלו אותך.
לא יודעים איך להתמודד עם זה.
זה נכון, קשה לקבל, אבל אמרת משהו שאני רוצה דווקא לקחת אותך לשם. דיברת על זה שאת עדיין ממשיכה להתעסק עם המשפט, ואתם עדיין ממשיכים להביא דברים, זאת אומרת, מה זה אומר? שאתם לא מאמינים שמי שיושב היום בכלא הוא זה שעשה את המעשה?
אז קודם כל אני אסביר ככה מה שאני עושה ופועלת. אני כמשפחת נרצחת, אין לנו זכות ולו הקטן ביותר במשפט פלילי. משפט פלילי זה מדינה מול רוצח. וכשמצאתי את עצמי מסיימת את המשפט בשלוש ערכאות, כולל בית המשפט העליון, שיש דברים ויש עוולות שנעשו שם שאי אפשר לעבור עליהם לסדר היום, והתדפקתי על כל דלת אפשרית, וכולל שרים, וכולל בכנסת, וכולל אנשי ציבור, הבנתי שרק אני ואני עם צוות שאני אקים בצורה שקטה, מה שנקרא כמו החמאס מתחת לאדמה, בשקט אני אצליח לחשוף את הדברים. ואנחנו נכנסים לתיקי החקירות, ומה שהוביל אותי למעשה לשם זה אותו משפט שכתב בפסק הדין הראשון, לא יכולנו להגיע לכלל החומר מפאת החומר הרב. זה דבר שלא יכולתי לעבור עליו לסדר היום. וכשאני פותחת מהו החומר הרב שלא יכולנו להגיע, מצאתי שם סבאות עולם, שאותם אני חושפת כמובן, יש לי פיקוח של עורך דין שנמצא איתי ומלווה אותי, ואנחנו חוקרים את אותם אמירות שילדה אמרה, אני יודעת מי רצח את העיר, ואנחנו מוצאים חקירה עם תלמיד שנאמר נא להמשיך את החקירה עם הנעל כחשוד ברצח, ואף אחד לא עשה דבר עם זה, לא החוקרים, לא בית המשפט. זה דברים שאי אפשר לעבור עליהם על סדר היום. אבל אני לא יכולה להגיד במאת האחוזים, כמו שרבים אומרים, זדורוב לא רצח. אני לא יכולה מפאת זה שלא יכולתי להגיע לכל החומר, ואין לי את הרשות להגיע לכל. ממה שאני מצליחה, ואני זאתי צוואה שנשארתי לעצמי במחויבות כלפי תאיר זכרונה לברכה, עד יום מותי, אחקור עד שאני אמצא את האמת. עכשיו המלחמה שלנו היא העיקרית, והתארח אצלכם שר המשפטים, שהוא אדם מדהים, אני לא יודעת מי יהיה הלאה, אבל הוא לפתוח את תיק החקירה מחדש. מבחינתי, בסוף, אם ימצא זדורוב הוא השם, חובת המדינה ובית המשפט לא הוכיח לי את זה במאת האחוזים. עד היום הם לא הוכיחו את זה.
למה לא מצליחים להגיע לחומר החסוי? בגלל שזה כאילו המדינה נגד הרוצח?
כן, לא. גם אני כמשפחה שנרצחת, אין לי זכות.
חוקית, אין לי
זכות. חוקית. כלומר, גם היום, אם אני...
מה הרעיון שעומד מאחרי זה?
זה המדינה.
זה החוק.
זה אחד הדברים.
יש כל מיני חוקים, זה אחד מהם.
אני אגיד לך את האבסורד היותר גרוע. לרוצח במדינת ישראל, וזה לא משנה, אנחנו לא מדברים על זה דור, ורוצח במדינת ישראל יקבל קצבה מהמדינה.
נכון.
המשפחה שלו תוכל לקבל ייצוג משפטי חינם.
נכון.
ייתנו לו טיפולים פסיכולוגיים. ביטוח לאומי יקבל. לא, טיפולים פסיכולוגיים. שיקום אסיר, לימודים, תמיכה במשפחה, בילדים. אנחנו משפחות נרצחים ונרצחות, שגם אני נמצאת בארגון הזה. תקשיב, הרבה משפחות קרסו כלכלית, כי היו צריכים לממן מהכיס שלהם עורכי דין, שגם זה לא דבר שיש לנו רשות ואפשרות. אתה תיקח עורך דין, יבוא איתי לאן שלא יבוא, אף אחד לא ישמע אותו. כי אין לי את הזכות הזאת לדבר במשפט הזה, או אפילו מישהו שייצג אותי. פסיכולוגים, משפחה, תמיכה במשפחה. תקשיב, זה שני ילדים שנזרקו במשך, נזרקו, אני אומרת לך כאימא, נזרקו במשך 6 שנים שההורים שלהם התעסקו במשפט, שאחרי שארבע שנים שהיה המשפט, אחר כך הלכתי עם שמוליק להוביל אותו עם המחלה שלו 4 שנים. אף אחד לא טיפל בילדים, אני היום אוספת את הילדים. היום בשנים האחרונות אני אוספת את הילדים להחזיר אותם לשפיות של בוא נחזור להיות משפחה. אבל אף אחד במדינה לא הגדירה את זה. עוד יותר גרוע, למשל, אימא, ערבייה מרעת, ששני חברים של הבן שלה רצחו את הבן שלה. היא אומרת, תראו את האבסורד. ברעת אין לנו לא חשמל, ולא מים, ולא תשתיות. לרוצחים של הבן שלי יש מים, יש מזגן, יש חדר, יש להם הזדמנות.
תנאים מלאים.
יש להם גם תואר אחר כך בלימודים.
מן הסתם.
ודאי. והרבה מהם גם חוזרים
בתשובה. אז אולי כדאי
רבנים.
לקחת את המקרה הזה ומפה לנסות להשפיע, לשנות את החוק.
אז זה מה שאני...
זה השינוי שאולי צריך לעשות.
אז זה מה שאנחנו ואני עושה אמנם בשנתיים האחרונות קודם כל כתבתי ספר שנקרא תאיר, שהיום אפשר למצוא אותו בכל חנויות הספרים. הוא הפך להיות רב מחר. ושתיים, היום אני עושה הרצאות בכל
שזה
הארץ.
שזה משהו שרציתי שנשים אליו באמת את הדגש.
אנחנו עושים את זה בכל, אני עושה את זה בכל הארץ, כולל שיצאתי גם לארצות הברית למשך חודש ימים, ועשינו שם בקהילות היהודיות, שבהרצאות האלה אני לא מדברת רק על הכשלים ועל הרצח ועל כל מה ששמה, אלא אני מביאה את הסוגיות האלה שלמעשה מה זה משפט פלילי, מה זה משפט אזרחי, מה המקום של משפחה שהיא קורבן, קורבן לא פחות מהרוצח, שזה אבסורד איך מדינה מתייחסת אלינו כשקופים במדינה. אין לנו זכויות, אין לנו אמירה. שזה, את יודע, שאנשים שומעים את זה בהרצאות, הם פשוט מתחלחלים וקמים וצועקים. וזה דבר שאם אני אתחיל לגרור ולהביא להכרה של מה שהמשפחה הזאת מעבר לזה שרואים בטלוויזיה והכל, אז עשיתי את שלי.
אילנה, התוכנית שלנו תכף תסתיים. יכולנו לשבת פה עוד שעות ארוכות.
תכף זה אומר כמעט 20 שניות.
ממש, ממש, ממש. א', אני רוצה להודות לך, ואני תכף גם אתן לך תעודה שכל האורחים שלי מקבלים. ושמחנו לארח אותך כאן בתוכנית ולהזין לסיפור המרתק והמרגש. ויש כאן ציטוט של אנג'לינה ג'ולי, אם לא תצאו מהקופסה